קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. יום שלישי, שיעור השפועי בהלכה ורפואה, סדרה ב' מפי הרב איטיאל אורון.
שלום וברכה. היום נתחיל בעזרת השם לעסוק בדיני רפואה בשבת. דינים אלו הם דינים מורכבים ומסועפים, מגוונים ביותר, שמתייחסים למכלול האפשרויות שעולות במוחנו כאשר אנחנו חושבים על מקרים בהם יש צורך והזדקקות לרפואה. החל ממקרים קלים של מחושים באלמה ועד למקרים של פיקוח נפש ממש. למעשה, ישנם שלושה מצבים, או ליתר דיוק שלוש הגדרות מרכזיות, כאשר מדברים על רפואה בשבת. המקרה החמור ביותר מבחינה מציאותית, ואולי הקל ביותר מבחינה הלכתית, הוא כמובן המקרה של פיקוח נפש. מקרה זה, מציאות זו, מוגדרת בהלכה כחולה שיש בו סכנה. דהיינו, אדם שנשקפת סכנה לחייו. במקרה כזה, המציאות כמובן היא החמורה ביותר, אך העמדה ההלכתית היא כביכול הפשוטה ביותר, מכיוון שפיקוח נפש דוחה שבת, וניתן לעשות כל מה שנדרש לעשות להצלת חייו של חולה שיש בו סכנה, כדרך שעושים ביום חול. כמובן שיש לדון ולחקור ביסודו של דין זה שפיקוח נפש דוחה שבת, במקורותיו, בהיקפו, האם הוא מתיר כל פעולה שתידרש להצלת חייו של אותו אדם, ואפילו אם איננה תוקפת ישירות את הבעיה, אלא רק מקלה מכיוונים אחרים, או שמא הוא מתיר רק את הפעולות הנדרשות של הצלת חיים בשבת, וכן הלאה. וזאת נעשה בעזרת השם באחד מן השיעורים הבאים. אך לענייננו חשובה ההגדרה, חולה שיש בו סכנה, מחללים עליו את השבת, ואפילו במלאכות דאורייתא, שהרי נאמר בתורה, וחי בהם ולא שימות בהם. הדרגה השנייה של חולי, מבחינת הלכות שבת, חולה שאין בו סכנה. כאן כבר לא מדובר במצב שבו עלינו להציל את חייו של אדם. לא נשקפת כל סכנה לחייו כרגע. כאן מדובר במקרה של אדם חולה, שאחד מאיבריו איננו מתפקד כראוי, ולא נשקפת סכנה לאותו איבר, אך יש לתקן אותו, או שבאופן כללי יש לו חולשה גדולה מאוד, מכוח דלקת מסוימת, או כל מחלה שהיא. רוב המחלות שאנחנו נפגשים איתן, גם לא בשבת, כן? גם ביום יום, הן מחלות שאין בהן סכנה. במקרה כזה, לא הותרו מלאכות דאורייתא בשבת לצורך רפואתו של אותו אדם. שבת נדחתה מפני פיקוח נפש, אבל לא רק בשביל לרפא מחלה. ניתן לרפא את המחלה גם אם לא נחלל את השבת, והעובדה שבשבת אולי יימנעו מחולה שאין בו סכנה טיפולים מסוימים, רופאות מסוימות, איננה מסכנת את חייו ואינה פוגעת בסיכויי החלמתו. כמובן כל זה באופן גס. לענייננו נסכם, חולה שאין בו סכנה, לא הותרו לגביו מלאכות מדאורייתא, אך הותרו לגביו מלאכות מדרבנן. אדם שחולה במחלה שאיננה מסכנת אותו, הותרו לגביו, בתנאים מסוימים, בדרכים מסוימות, איסורי דרבנן, בשבת, ומותר לעשותם על מנת לזרז את ריפויו. מעבר לשתי הדרגות הללו, ישנה דרגה אחרת, שהיא מבחינה מציאותית אולי הפשוטה ביותר, ואולי גם הנפוצה ביותר, מה שמוגדר אצל הפוסקים כמקצת חולי, או מחוש, קצת מחוש. ההגדרה הזאת מתייחסת לאדם שאין לו מחלה, אין הבחנה קלינית שמצביעה על כך שמשהו לא מתפקד כראוי בגופו, אבל באופן כללי הוא לא מרגיש טוב. כן. במקרה כזה, ודאי שלא הותרו מלאכות דאורייתא, ובמקרה כזה, גם מלאכות דרבנן לא הותרו. מכיוון שכל מה שיש כאן, זו איזושהי תחושה, שאני גם לא יכול לרפא אותה תוך כדי מעבר על מלאכות, אני יכול רק להקל על התחושה הזאת, ופה, כל עוד מדובר ברמות נסבלות, אף כי גבוהות, של חוסר נוחות וצער, לא הותרו מלאכות בכלל במקרה כזה. נמצאנו למדים, יש לנו מדרג של שלוש מדרגות בהגדרת חולים שאליהם נצטרך להתייחס בדיוננו בהלכות רפואה בשבת. מישהו שהוא חולה במקצת, מרגיש שלא טוב, אבל אין שום דבר קונקרטי שאפשר להצביע עליו שצריך ריפוי. מישהו שהוא חולה, אבל אין סכנה נשקפת לחייו, מצונן, אולי מחלת השפעת באופן קונבנציונלי, שפעת קונבנציונלית, וכן הלאה, ששם לא הותרו מלאכות דאורייתא, אך הותרו מלאכות דרבנן, וגם את הנושא הזה נצטרך ללמוד יותר בעיון, וכמובן, הדרגה הגבוהה ביותר, חולה שיש בו סכנה, נשקפת סכנה לחייו, לגביו אנו מחללים שבת אחת, כדי שיזכה וישמור שבתות הרבה. הנושא הספציפי שבו נדון היום, עניינו סיווגם של החולים השונים, כי עם שאלת השימוש בתרופות בשבת. נקדים ונאמר, תרופות בשבת נאסרו מכוח גזירה דרבנן, הנקראת גזירת שחיקת סממנים, שנדון בה בעוד דקות ספורות, וחשיבות רבה לסיווג זה של האיסור כאיסור מדרבנן, או כגזרה מדרבנן. חשיבות זו נובעת כמובן מכך שברגע שאנו יודעים מה תוקפו של איסור, אנחנו יודעים איכן הוא נאמר בשבת, לגבי איזה חולה. איסורי דאורייתא נדחו אצל חולה שיש בו סכנה, קל וחומר לגזרות דרבנן. אז ברור לנו שחולה שיש בו סכנה, מותר לו להשתמש בתרופות בשבת. חולה שאין בו סכנה, אמרנו שהותרו לגביו איסורי דרבנן, גם לגביו לא גזרו ולא אסרו עליו את השימוש בתרופות. נמצאנו למדים שאיסור השימוש בתרופות בשבת מתייחס למעשה לאנשים שיש להם מקצת חולי. אנשים שסובלים מעט, אנשים שאינם נמצאים בסכנה ואין לגביהם עדיין הבחנה נקודתית מוגדרת של מחלה, ולא נראה שיש להם מחלה. ואנשים כאלו שחפצים לקחת איזושהי תרופה, נתקלים באותה גזירת חזל של גזירת שחיקת סממנים, שמכוחה נאסרה לקיחת התרופות בשבת. חזל חששו שאם נתיר לחולה במקצת להשתמש בתרופות, הוא יבוא להכין אותן בעצמו, במידה שלא יהיו מוכנות אצלו, והדבר הזה יהיה כרוך באיסורים מדאורייתא של מלאכות שבת, כגון מלאכת תוכן, שהיא בעצם המלאכה שמכוחה אסורה שחיקת סממנים. שחיקת סממנים זוהי תחינת המרכיבים השונים מהם מכינים את התרופה. בחולה שאין בו סכנה, מכיוון שיש בפנינו חולה, מצב בריאותו לקוי, שם חזל לא גזרו על שחיקת סממנים, כך עמדת רוב הפוסקים, כך נפסק להלכה. אבל בחולה שהוא חולה במקצת, אין לנו מספיק מוטיבציה להתיר לשימוש בתרופה ולהתעלם מהחשש שמה הדבר הזה יוביל לעבירה על הלכות שבת ולעשיית מלאכות אסורות בשבת. מקורו של הגזרה במסכת שבת בדף נון ג' עמוד ב'. שם הגמרא דנה בבהימה שאחז אותה דם, כן? זאת אומרת במה שיש לה חום, והפתרון לכאורה להעמיד אותה בתוך מים כדי שהחום הגוף ירד. אז המשנה אומרת, הגמרא אומרת שם שבהמה שחזה דם לא מעמידים אותה במים, אבל אדם שיש לו חום כן אפשר לשים אותו בתוך מים קרים כדי שיצטנן, כדי שחומו ירד. מדוע הדבר הזה נאסר, איכן שהוא נאסר, במקרה הזה אצל בהמה? משום שחיקת סממנים, כך אומר אולה בגמרא שם. אם ככה, אז מדוע לגבי אדם לא אסרו? ישיבה הגמרא ואומרת שלגבי אדם יש אפשרות לפרש את המעשה הזה לא כמעשה של רפואה, אלא כמעשה של תענוג בעלמה, הוא סתם רוצה טיפה להתקרר, כן? גם אדם שאין לו חום, אוהב לרחוץ את גופו, אוהב לשרות במים קרים, שמנעימים עליו יותר את, את הזמן. יש בגמרא מחלוקת שמה, האם הגזרה הזאת של שריקת סממנים רלוונטית גם בבהמה או רק באדם? בסופו של דבר, לגבי אדם, לכו להלמה גוזרים, ובלבד שאין הפעולה שאותו אדם עושה כפעולה לרפואה, יכולה להתפרש כמעשה אלטרנטיבי שאיננו קשור לרפואה. כמו כאן שאפשר לתלות את זה באיזשהו תענוג, איזושהי הנאה, ושמה לא גוזרים משום שחיקת סממנים. אמרנו שגזירת שחיקת סממנים, וכפי שמסבירים הראשונים, נובעת מחשש שמה אם אני אתיר רפואה מסוג אחד, יבואו אנשים להתרפות גם כן תוך כדי ייצור התרופות בדרכים האסורות בשבת. לאור זאת, לא כל כך ברור החילוק בין אדם לבין בהמה. מה זה משנה את מי מרפאים? מה זה משנה אם מדובר באדם שהוא חולה ורוצה להשתמש בתרופה, או באדם שבהמתו חולה והוא רוצה לרפא אותה? אם ישנו חשש ששימוש ברפואה בתרופה מסוימת יביא אותי לידי שחיקת סממנים, ייצור מוגבר של תרופה מסוימת לצורך אותו מקרה, מה ההבדל בין אדם לבין בהמה? מה ההבדל בין המקרה? כאן מסבירים האחרונים שקיים הבדל בין אדם לבין בהמה בשאלת רמת הדחיפות. אדם בהול על רפואתו, ככה משנה ברורה מביא, ולמעשה מקורם של הדברים בתז. אדם שחש לא טוב, עושה כל מה שהוא יכול בשביל לשפר את הרגשתו, ורמת הלחץ והרצון להקל על תחושה לא נעימה, עלולה להביא אותו לעבור על איזשהו איסור. לעומת זאת, כאשר הבהמה של אדם חולה ולא האדם עצמו חולה, שמה, אף הפי שמדובר בממונו, והחלט אדם בהול על ממונו, לא מדובר כאן במחלות שמסכנות, מדובר פה כפי שאמרנו, במחלות קלות, במחושים וכו'. במקרה כזה הוא בהול פחות, ושמה לא חששו. וכך אכן נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן שין למד ב', שלגבי בהמה מותר לעשות עבורה ענייני רפואה בשבת, כמו להעמיד אותה במים, או לגרום לה ככה יותר להתעמל, לזוז, להתחמם, לחמם את עצמה, על ידי הליכה בחצר, במקרה שנדרש, מכיוון שלא גוזרים שחיקת סממנים בבהמה, ולעומת זאת לגבי אדם, קיימת גזירת שחיקת סממנים, משום שהוא בהול על רפואתו. שאלה שיש לשאול לגבי אותה גזירה של שחיקת סממנים, היא האם מדובר בגזירה כללית, האם נאסרה כל רפואה שהיא בשבת, מכוח אותה גזירה, או שמה רק רפואה שעל מנת להכין אותה, נדרש אכן תהליך שכרוך בשחיקת סממנים, נאסרה מכוח הגזירה, אבל תרופות אחרות לא. מפשט הדברים נראה לכאורה שמדובר בכל תרופה שהיא. שימוש בכל תרופה שהיא, שוב, במסגרת של חולה במקצת, אסור, משום שהדבר יכול להוביל לכך שהוא ישחוק סממנים. אחרי האדם, כאשר הוא מסביר את הגזירה, בכלל סמכתת, סעיף א', אומר כך, ואם נתיר לו לעשות רפואה המוכנת מערב שבת, יתאו לומר שמותר לשחוק הסממנים בשבת. והיינו, כנ"ל שיבואו לטעות וללמוד מזה בדרך כלל שמותר גם לשחוק סממנים בשבת לצורך רפואה. כלומר, לא מדובר בגזרה שמה את התרופה הספציפית הזאת הוא יבוא להכין על ידי שחיקת סממנים, אלא אפילו אם התרופה שהוא לוקח היא תרופה שלא לא כרוכה בשחיקת סממנים באופן הייצור שלה, גם אז אנחנו נאסור משום גזרת שחיקת סממנים, וזאת מחשש שמה הדבר יוביל לעץ בקלה להדק בכל מה שקשור להכנת תרופות בשבת. אמנם הדבר הזה איננו כה פשוט. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ח, גם גמרא במסכת שבת דף ס"ו, מביאות מספר דברים שהיו עושים לרפואה שכרוכים במעשים בשבת, אך מעשים שאין בהם איסור, ולא אוסרים זאת משום גזירת שחיקת סממנים. ובאמת כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, לפני כן ברמב״ם, שמותר למשל לכפות כוס על טבורו של תינוק כדי להעלותו, או לתמוך גידי האוזן, תנוך האוזן כאשר היה נראה להם שנופל, לתלות אוזניים בשבת, ככה הם קראו לזה. הדברים מותרים, אף על פי שהם סוג של רפואה, ולא נסרו משום גזירת שחיקת סממנים. לכאורה מכאן רואים שבדברים שלא שייך בהם שחיקת סממנים, לא גזרו. וכך באמת אומר הרמב״ם, כאשר הוא מסביר את הדבר, בפרק א' מלכות שבת בהלכה למד א', אחר שאומר שמותר לכפות כוס על הטבור בשבת, ומותר ללפף את הקטן ולהעלות אוזניים וכו', שכל אלו וכיוצא בהן, אין עושים אותם בסמנים כדי לחוש לשחיקה, ויש לו צער מהם. אז הנה לנו, בניגוד למה שהבנו, ובניגוד למה שכתב החיי אדם, שתרופות או רפואות שאין בהם משום שחיקת סממנים, לא גזרו בהם משום שחיקת סממנים, ומותר לעשות אותם בשבת. ורק תרופות או דרכי ריפוי שכרוכים בשחיקת סממנים, נאסרו בשבת מדין גזירת שחיקת סממנים. גם כאן יש להקשות, יש להקשות על דברי הרמב״ם כאן, שהרי ראינו במקורה של הגזרה שהיא מתייחסת למקרה שבו מעמידים אדם במים קרים כדי להכר את גופו, ושם נחלקו אם גוזרים משום שחיקת סממנים או לא, ובסופו של דבר גוזרים משום שחיקת סממנים וחולקים רק אם בבהמה גוזרים. הרי גם שם לא, המעשה לא כרוך בשחיקת סממנים, בתחינת מרכיבים שונים, מדובר בלהעמיד אדם בתוך מים קרים. ובכל זאת מתייחסת לשם הגמרא לעניין כסניף של שחיקת סממנים. אז כיצד הרמב״ם אומר שבמקום שבו לא עושים את הרפואה על ידי שחיקת סממנים, לא גזרו. התז נדרש לתירוץ הקושייה הזו, שהיא קושייה גם על הרמב״ם וגם על שולחן ערוך שפסק בעקבות הרמב״ם, הוא משיב שיש לחלק בין מחלות מחושים שאפשר לרפא אותם גם בדרך שאיננה כרוכה בשחיקת סממנים, אך גם בדרך שכן כרוכה בשחיקת סממנים, ששם אנו גוזרים משום שחיקת סממנים, שמא אדם יבוא לרפא מחלה דומה בתרופה שדורשת שחיקת סממנים, וכדי לייצר אותה אכן יעבור על האיסור. כל זה מצד אחד, לבין מחלות ששם הדרך היחידה לרפא היא דרך שבה אי אפשר לשחוק סממנים, דרך שלא כרוכה בשחיקת סממנים. לצורך העניין, אם הדרך היחידה להוריד חום היא להעמיד אדם במים קרים, שם לא נגזור משום שחיקת סממנים, אך מכיוון שניתן לגרום לאדם, להוריד את חומו של אדם, הן באמצעי כזה והן באמצעי של תרופה, גזרו משום שחיקת סממנים. אבל העלאת טבור וכדומה, שמה, אומר התז, הדרך היחידה לעשות זו הדרך המתוארת בגמרא, ולא על ידי תרופה כלשהי, וממילא שמה באמת לא שייך לגזור. גזרות חז"ל, גם כאשר הן גזרות כלליות, מתייחסות רק למציאות שבה רלוונטי לגזור את הגזרה, אך אם הדבר לא רלוונטי בכלל, אין מקום לגזור. כי אז זה ייראה כאילו גזרו על פירות אקום משום חלב אקום. כן, הדבר הזה ודאי לא מסתבר. לדברים אלו ישנה משמעות רבה לשאלה שהיא אולי השאלה המטרידה ביותר בסוגיה זו עבורנו, והיא שאלת הרלוונטיות של גזירת שחיקת סממנים בתקופתנו. שהרי אנו לא מייצרים את התרופות, אז אנחנו לא שוחקים סממנים, ואנחנו לא מכינים אותם לבד, אנחנו קונים אותם בבית מרקחת, וגם בית המרקחת הרבה פעמים לא מייצר לבד, אלא רוכש מבתי חרושת. ולכאורה כל העניין, כל העולם הזה של גזירת שחיקת סממנים, איננו רלוונטי. כמובן ששאלה זו דורשת התייחסות בשתי רמות. ברמה המקומית, יש לדון בהיקפה של הגזירה, צריך להבין למה בדיוק התכוונו חז"ל, מה בדיוק הם כללו בגזירה, האם הגזירה הזאת כוללת את כל סוגי התרופות, האם כל מה שאנו קוראים לו תרופה אכן מוגדר אצל חז"ל בתור תרופה, האם כל דבר שאנו מגדירים כמיחוש קצת, או שחזל הגדירו כמיחוש קצת, גם אנחנו מגדירים ככה ולא בהגדרה אחרת, וכן הלאה. ויש לדון בשאלה הזו גם במישור היותר רחב, של מה עושים עם גזירות שגזרו חזל מטעם מסוים, כאשר הטעם הזה לכאורה איננו שייך עוד. שהרי מצד אחד, אם איננו שייך הטעם, לכאורה גם התקנה, גם הגזירה לא שייכת. ומצד שני מפורסם הכלל שבטל הטעם לא בטלה התקנה, מכיוון שלא אנחנו יכולים לקחת לידינו את הסמכות של חז"ל שתקנו את התקנה, ולהתיר אותה כאשר בטל הטעם. וזהו נושא סבוך, נושא מורכב, נושא שללא ספק אקוטי, כל מה שקשור להתפתחות ההלכה, ואנחנו נזכיר אותו על קצה המזלג בהמשך, לא נדון בו במלוא היקפו, זו לא הבמה, ולא העיקר הדברים, לא עיקר השיעור, אבל ברור שאי אפשר להימלט ממנו כאשר עוסקים בשאלה הזו. אבל נתחיל מהדיון המקומי דווקא, ולא מהדיון הכללי בשאלת תוקפם של גזרות חז"ל. ראינו בדעת הרמב״ם והשולחן ערוך, לפי התז, שאם התרופה שאני רוצה לקחת אותה, אין דרך להכין אותה לידי שחיקת סממנים, ואין דרך לפתור את הבעיה שיש לי כרגע, את אותו מיחוש, בדרך אחרת מלבד הדרך של לקיחת התרופה שנמצאת בפניי, אז שם לא גזרו. לכאורה אפשר לדייק מכאן, שהיום, כאשר התרופות שלוקחים הן תרופות שאדם פרטי לא יכול בשום פנים ואופן להכין בבית, הרי שהדבר הזה מקביל למחלה שאין לה תרופה, חוץ מתרופה שאני לא יכול להכין בשחיקת סממנים, ששם לא נגזרה הגזרה. כך לכאורה נראה. ולפי זה, לא בגלל שבטל הטעם, בטלה התקנה, נאמר שאולי יהיה מותר למי שיש לו מחוש באלמה, חולה במקצת, לקחת תרופה בשבת, אלא בגלל שהגזרה עצמה לא התייחסה למקרה שבו הדבר לא יכול להוביל לשחיקת סממנים. כלומר, שלא מדובר כאן בניסיון לומר שהיות שאנו לא שוחקים סממנים, אזי הגזרה לא שייכת, אלא לבוא ולומר שהגזרה מעולם לא נגזרה על מציאות כזו שאינני יכול להכין את התרופות בעצמי בבית. זו איפה טענה אחת שניתן אולי להעלות במסגרת הדיון בלקיחת תרופות בשבת בזמן הזה למי שיש לו מקצת חולי. דהיינו שהגזרה לא כללה את המציאות הזו. טענה אחרת שיכולה להיות מועלית היא, כפי שאמרנו, טענה במישור הכללי יותר, שמכיוון שהטעם לא שייך, אז גם התקנה לא שייכת. ובהקשר זה, המקור המתבקש לציטוט, הם דברי התוספות במסכת ביצה בדף למד, בדיבור המתחיל תנן. שם אומרים התוספות שלמרות שהמשנה אוסרת לטפח, למחוא כפיים ולרקוד בשבת וביום טוב, שמא אדם יבוא לתקן כלי שיר. אומרים התוספות שם, בזמננו, קרי בזמנם, שלא בקיאים בעשיית כלי שיר, אין אדם באופן עצמאי יכול ליצור את אותם כלים או לתקן אותם כראוי, לא שייך לגזור. ודברים אלו של התוספות באמת נפסקים להלכה ברמה באורחה עם שין למתת סעיף ג', שבזמן הזה באמת נוהגים למחוא כפיים ולרקוד, ולא מוחים במי שעושה את זה, למרות שהמשנה כתבה שאסור, מכיוון שאנחנו לא בקיים, ואם לא בקיים כנראה שטעם האיסור לא שייך כרגע, לא שייך, אז לא גוזרים ולא אוסרים. ההתמודדות עם הטענות הללו, שברור לנו שלמרות שיש הן כבדות משקל, לא הובילו את הפוסקים באופן גורף לבוא ולומר שמותר לקחת תרופות בשבת היום, היא אכן בשתי החזיתות הללו. יש לבחון האם באמת נכון מה שהבנו ברמה המקומית, בדברי הרמב״ם, בשולחן ערוך, שלא שייך לגזור במקרה כזה, שבו שימוש בתרופה מסוימת לא יוביל לשחיקת סממנים, ושלא מדובר בגזרה כללית. וכן יש לבדוק האם באמת ניתן לומר בגזירת שחיקת סממנים את אשר אומרים התוספות לגבי אותה גזרה של לא לרקוד ולא לטפח בשבת וביום טוב. שכן אולי ניתן לחלק ביניהם. אנו נראה בעזרת השם שישנן באמת התייחסויות לשתי החזיתות הללו, ואמירות בחלקן שמרניות יותר ובחלקן מפתיעות מאוד של אחרונים מן הדורות הקודמים וכן מפוסקי זמננו. ולאחר שנעשה את זה ונגדיר מהו האיסור של לקיחת תרופות בזמננו, נבחן את ההיקף שלו. זאת אומרת, מעבר להגדרת הרלוונטיות במהותו, לבחון את ההיקף שלו, האם כל תרופה שאנחנו מתייחסים אליה כתרופה, אכן נכללת בתוך האיסור הזה. הציץ אליעזר אכן דן בטענה המקומית, שדייקנו לכאורה בדעת הרמב״ם והשולחן ערוך, שבמציאות שלנו לא נאסור לקיחת תרופות מדין גזירת שחיקת סממנים, משום שאנחנו לא יכולים להכין אותם ממילא, ובכך לא גזרו, לא מדובר בגזירה כללית, אלא בגזירה שהיא יותר מקומית. הציץ אליעזר במהלך הדיון מעלה שני כיוונים לתקוף את העניין הזה. האחד, ברמה המציאותית. כלומר, זה לא נכון. זה לא נכון שאנשים לא יכולים להכין תרופות בבית. אנשים מכינים תרופות בבית. נכון שמדובר במיעוט של אנשים, ולכאורה לא היה מקום להתחשב במיעוט בעניין הזה, ואף על פי כן, אומר, בקרב העדות השונות, אנשים רבים מכינים תרופות ביתיות, שמכינים בעצמם, והטעם של הגזרה עדיין שייך. כלומר, אם יש לי כאב ראש חזק, ואני יכול לקחת תרופה מסוימת שתפתור את העניין, בואו נדבר על צינון, שזה מקרה יותר טוב, יש לי נזלת חריפה, שמובילה אותי לצער רב, לסבל רב בשבת, לא ברמה של חולה שאין בו סכנה, אלא ברמת חולה במקצת, ואני יכול לפתור את הבעיה על ידי לקיחת קולדקס, או דקסמול קולד, ודקסמול סינוס וכדומה, ומצד שני אני יכול לפתור אותה על ידי לקיחת תרופה ביתית, תרופות סבתא מה שנקרא, שמכינים מקצת דבש ושום ושמן זית, ואני לא יודע מה עוד. במקרה כזה, גם הרמב״ם יודע שאסור לקחת את התרופה הזאת בשבת, כי יש דרך להכין אותה על ידי שחיקת סממנים. עשית אליעזר באמת אומר, קשה לומר שמדובר במיעוט, כי יש הרבה אנשים בעדות שונות שעושים זאת. אני חושב שהדבר הזה מתחזק יותר בתקופתנו, שיש איזשהו גל של נהירה לתרופות הומאופתיות, שבחלקן אפשר גם באמת להכין בשיטת הסזות בעצמך. כך שאם הטענה הייתה שכאשר לוקחים היום תרופות, מדובר במציאות שאי אפשר, אין שום דרך אחרת לפתור את הבעיה, ודאי לא בדרך שכרוכה בשחיקת סממנים, התשובה היא ברמה המציאותית, לא נכון, יש בהחלט מי ששוחק סממנים ויוצר תרופות לאותה הבעיה, לאותו המיחוש בדיוק, ועל כן הדבר הזה יהיה אסור. זו רמה אחת, זו תשובה ברמה אחת שנותן הציץ אליעזר לניסיון לומר שהגזרה לא כללה בכלל מציאות כגון המציאות שלה. ברמה אחרת, אומר הציץ אליעזר, שניתן להשיב על אותו ניסיון שלנו לדייק בדעת הרמב״ם לכולה, להשיב לא ברמה המציאותית, כי אם ברמה העקרונית. זאת אומרת שיש להבין אחרת את הרמב״ם. הוא מצדד את ספר עולת שבת, שמדייק ואומר שהרמב״ם העלה בדבריו, הוא כתב במפורש, שעל מנת להתיר את אותן רפואות שמותרות בשבת ולא שייך בהם שחיקת סממנים, צריכים שגם יהיה מדובר במציאות של צער. כן, הדבר הזה מפורש, בדברי הרמב״ם, כשהוא כותב שכל אלו וכיוצא בהן אין עושים אותם בסמנים כדי לחוש לשחיקה ויש לו צער מהן. דהיינו שיש לחלק בין מקרה שבו אין צער אלא מחוש באלמה לבין מקרה שיש בו צער, חליטה מהיר היא צער גדול. במקרה שאין בו צער, גזירת שחיקת סממנים היא גזירה כללית. כל התרופות בעולם נאסרו, בין אם מדובר בתרופה שיכולה להוביל אותנו לשחיקת סממנים, ובין אם מדובר בתרופה שלא יכולה להוביל אותנו לשחיקת סממנים. לעומת זאת, כאשר מדובר במקום שיש בו צער, שם לא גזרו את הגזרה הכללית של איסור שימוש בתרופות, והתירו שימוש בתרופות כאלו שלא יובילו לשחיקת סממנים. עדיין הותירו על קנה את הגזרה של איסור שימוש בתרופות שכן יכולות להביא לגזרת שחיקת סממנים, אבל המקרה שבו דיבר הרמב״ם, וכך פסק גם בשולחן ערוך, שמותר לעשות תרופות מסוימות, להשתמש ברפואות מסוימות, שאין בהם זירת שחיקת סממנים, זה דווקא במקרה שבאמת יש בו צער. אך אם אין בו צער, יהיה הדבר הזה אסור מכוח הגזרה הכללית של שחיקת סממנים. דהיינו, עד כאן העלינו שתי טענות לבחון את מידת הרלוונטיות של איסור שימוש בתרופות למי שיש לו חולי במקצת בימינו. אמרנו טענה מקומית וטענה עקרונית. את הטענה המקומית דחה הציץ אליעזר בשתי רמות, הן ברמה המציאותית, כלומר גם אם נבין ברמב״ם שיש פתח להגיד שזה מותר היום, ברמה המציאותית הניתוח הוא שגוי, המציאות שלנו איננה דומה להלכה ברמב״ם, לכיוון אחר, יסודי יותר, שברמה העקרונית הרמב״ם לא דיבר על כל מיחוש שאנחנו מדברים עליו היום, אלא דווקא במקרה שיש בו צער גדול. ברור שבמקרה שיש בו צער גדול, לפי ההסבר הזה, באמת עדיין יהיה בהחלט מקום לשקול אולי לכולה, מכיוון שבצירוף צער גדול ובצירוף העובדה שתרופה ספציפית היום לא מובילה לשחיקת סממנים בהמשך, נוכל אולי להתיר, ועדיין יש מקום לדון וללבן את הדברים, וזאת נעשה בעזרת השם בשיעור הבא.